הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא זיכוי הרבים. שיעורנו לרפואת אישי חיים בן חי הרחל. אומרת הגמרא, מסכת ברכות בדף כ"ח עמוד ב', כשהיה חולה רבן יוחנן בן זכאי, נכנסו תלמידיו לבקר אותו. כיוון שראה אותם התחיל לבכות, אמרו לו תלמידיו, רבינו, למה אתה בוכה? הם אמרו לו כך, נר ישראל, עמוד הימני, פטיש החזק, מפני מה אתה בוכה? למה בכה רבן יוחנן בן זכאי, כשנכנסו התלמידים לבקר אותו? הסבא מכלם אומר, בגלל שהוא היה מחויב בחינוך שלהם, ושמה לא יצא ידי חובתו בעניין הזה. תלמידיו אמרו לו, רבינו אתה נר ישראל. למה נר ישראל? כי רבן יוחנן חי 120 שנה, 40 שנה למד, 40 שנה לימד, 40 שנה תיקן תקנות, על 40 שנה האחרונות שתיקן תקנות קראו לו נר ישראל. יש דעה אחרת בגמרא ראש השנה ומסכת סנהדרין, ש-40 שנה עשה גפרקמטיה, 40 שנה למד ו-40 שנה לימד. בכל אופן, ה-40 שנה האחרונות היו ממוקדות בנושא זיכוי הרבים. לכן הוא נר ישראל. הוא קרוי עמוד הימני כי בבית המקדש, שבנה שלמה היו שני עמודים באולם שלפני האיכל. העמוד הימני קרוי יכין, העמוד השמאלי קרוי בועז. העמוד הימני יכין חשוב יותר מבועז, ולכן קראו לו על שם העמוד הימני. נר ישראל, העמוד הימני, הפטיש החזק. הפטיש שמכה, עפים ניצוצות. כך לגבי ההלכות שלו, כמו ניצוצות שמתפזרים לכל עבר, כך הם ההלכות שלו. אמר רבן יוחנן בכל אופן, אני בוכה, למה? אם לפני מלך בשר ודם היו מולכים אותי לדין, היום כאן המלך הזה, מחר יהיה בקבר, אם כועס עליי, הכעס הוא לא, כעס עולם, תעבור מלכותו, ואני אצא מבית האסורים, אני אסתדר. אם אוסר אותי, בית האסורים יוצאים, אחרי חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, 20 שנה, וגם מוות, אז מוות זה רק בעולם הזה ולא בעולם הבא. ועוד אפשר לפייס אותו בדיבורים, לשחד, בממון. ולמרות שהייתי בוכה, אם הייתי לפני, המלך בכל אופן יש פתרונות. יש איך להתנהל מולו. אבל עכשיו שמוליכים אותי לפני, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא חי וקיים לעולם, אם כועס כעסו כעס עולם, אם אוסרני, איסורו איסור עולם. ואי אפשר לפייס אותו, לא בדיבורים, לא בשוחד, לא בממון. ולא עוד, אלא שיש לפניי שני דרכים, אחת של גן עדן ואחת של גיהנום, ואיני יודע באיזה דרך מוליכים אותי. אחרי כל הרקע הזה אמר להם, אז איך לא אבכה? אמרו לו תלמידיו רבינו, ברכינו. אמר להם רבן יוחנן בן זכאי, יהי רצון שיהיה מורה שמיים עליכם כמו מורה בשר ודם. מה היה שם? באותו דין ודברים, רבן יוחנן בן זכאי עם התלמידים שלו. רבן יוחנן בן זכאי אמר שהוא לא יכול לפייס, לא בדיבורים ולא בשוחד ולא בממון, את בורא עולם. אומר המהרש"א, כוונתו של רבי יוחנן בן זכאי הייתה שרק בעולם הבא אי אפשר לשחד את בורא עולם. אבל בעולם הזה בטח שאפשר. אפשר לפייס בדברים, הכוונה היא דיבורים בתפילה. אפשר לשחד בממון, כמו שאומר שלמה המלך בספר משלי וצדקה תציל ממוות. רק שבעולם הבא אי אפשר עוד לפייס. עוד מצינו בספר יד יוסף כתב, אפשר לפייס את הקדוש ברוך הוא בדברים, בדיבורים, בתפילה. אלא שהתפילה צריכה כוונת הלב. וזו הייתה כוונת רבן יוחנן בן זכאי שאמר, בשר ודם אפשר לפייס אותו בדיבורים, אפילו ללא כוונת הלב. מה שאין כן אצל הקדוש ברוך הוא שהוא יודע מחשבות, וזה אחד מעיקרי האמונה, שהוא יוצר המחשבות ומכיר את מחשבות בני האדם. אותו אי אפשר לפייס בתפילה ללא כוונת הלב. ואמר רבן יוחנן בן זכאי, איני יודע באיזה דרך מוליכים אותי. המערשה אומר, לא היה מאמין בעצמו שישאר בצדקותו עד הרגע האחרון. אל תאמין בעצמך עד יום מותך. וכך אומר דוד המלך בספר תהילים פרק כ"ז, לולי האמנתי לראות בטוב השם, כל עוד אני לא רואה בטוב השם, אני לא מאמין שאני ראוי לכך. אל תאמין בעצמך עד יום מותך. המערשה הסביר בצורה נוספת, מה שאמר איני יודע באיזה דרך מוליכים אותי, זו הייתה יותר דרך לומר לתלמידים שכך אתם תרגישו תמיד שאיני יודע באיזה דרך מוליכים אותי. וכך אומר הנביא הושע, שוב הישראל עד השם אלוקיך כי כשלת באבוניך. מה הכוונה כשלת באבוניך? יש בני אדם שעושים אבון והם נכשלים, לא נכשלים באבון, אלא נכשלים במוח שלהם, בגישה שלהם, שחושבים שאבון הוא מצווה. זו הכוונה שכי כשלת באבוניך, ולכן קשה לשוב אל השם כשאדם בכלל לא יודע שהוא עושה משהו שלילי, שהוא כל כך בטוח בצדקותו, בדרכו. זו הטעות הגדולה, כי כשלת באבוניך, ולכן אל תאמין בעצמך עד יום אותך, ולכן עד הרגע האחרון איני יודע באיזה דרך מוליכים אותי. אבל לאחר מכן מספר את הגמרא, שהוא אמר להם, הכינו כיסא לחזקיהו מלך יהודה, שבא ללוות אותו. בעין אליהו הסביר למה דווקא חזקיהו המלך בא ללוות את רבן יוחנן בן זכאי, כיוון ששניהם העמידו עמוד של תורה. אצל רבן יוחנן בן זכאי מצאנו שביקש מאספסיאנוס, שייתן לו יבנה וחכמיה, כך אומרת הגמרא בגיטין נונבב, ועל חזקיהו כתוב בסנהדרין צדיק דלת שבימיו בדקו מדן ועד באר שבע ולא מצאו תינוק ותינוקת שלא היו בקיאים בדיני תומה ותארם. הצלח אומר, חזקיהו היה ממלכי בית דוד, הלל היה מזרע דוד, הוא היה מזרעו של דוד המלך, כך כתוב בכתובות סמך בית. ומיום שקיבל הלל את הנשיאות לא פסקה הנשיאות מזרום. רבן שמעון בן גמליאל, שהיה מזרעו של הלל, נהרג בעשרת הרוגי מלכות. ואז עדיין היה בנו רבן גמליאל, היה קטן, ולכן קיבל בינתיים רבי יוחנן בן זכאי את הנשיאות, למרות שלא היה מזרעו של הלל. לכן בא אליו אחד ממלכי בית דוד, כמו היינו אומרים, להראות לו שאין לדוד המלך תרעומת עליו על שקיבל את הנשיאות, למרות שלא היה מזרעו. ויותר מכך שפעל כראוי, והביאו את חזקיהו, כמו היינו אומרים, לומר לדוד המלך, אל דאגה, מכאן ואילך ימשיך מישהו ממלכות בית דוד. ולכן אמר רבן יוחנן בן זכאי לתלמידים, הכינו כיסא לחזקיהו מלך יהודה. תכינו כיסא לבא בתור אחריי, אחרי שאני רבן יוחנן בן זכאי פטר מהעולם, שהנשיא הבא יהיה מזרעו של חזקיהו מלך יהודה. הכינו כיסא לחזקיהו מלך יהודה. רבן יוחנן בן זכאי אומר, איני יודע באיזה דרך מוליכים אותי. הוא שואל, האם הוא מילא את השליחות בעולם הזה? האם הוא מילא את פקודתו של בורא עולם? לכם התלמידים, אתם משווים את רבן יוחנן בן זכאי אליכם. נראה לכם שאם אתם מנסים ומתאמצים כל כך הרבה ומגיעים להישגים מסוימים, ורבן יוחנן בן זכאי הגיע להרבה יותר, אז מן הסתם רבן יוחנן בן זכאי ראוי לעולם הבא. אבל השאלה היא לא רק להיכן הגעת, אלא עם איזה כוחות הגעת, עם איזה עוצמה הגעת. וזוהי העבודה של היצר הרע, להשיח דעת, לחלק את הלב, להפנות את תשומת הלב, לא להתרכז בייעוד של האדם, להסיט את האדם ממשימת השליחות שלו והייעוד שלו בעולם הזה. יכול האדם להתרכז בעשייה, בעשייה הנהדרת שהוא עושה למענו, למען הרבים. ומה עושה היצר הרע? התפקיד שלו הוא להשיח דעת. התפקיד שלו לחלק את הלב, להפנות את המיקוד בתשומת הלב לדברים שהם פחות מהחשוב ביותר, שהוא הייעוד של האדם. תפקידו של היצר הרע הוא להחטיא את האדם, ויש מי שגורם לו היצר הרע לעשות עבירות רחמנא ליצלן, ויש מי שהיצר הרע גורם לאדם לעבוד את עבודת השם, אבל עם ייאוש, ללא תמימות, ללא שלמות, ללא אמונה, ההשקעה לא שלימה, אין ניצול המשאבים, האמת והעוצמה נהדרת. לכן אומר דוד המלך, הורייני השם דרכך, אהלך בעמיתך. אני רוצה להיות כל הדרך עם לב שלם, שלא יציץ ביצר הרע, שום יצר הרע, לא רק יצר הרע שגורם לאדם לעשות עבירות, זה פשיטה, גם יצר הרע שמסביר לי למה לא כדאי לעסוק בזיכוי הרבים או בלימוד תורה, בחסד או בכל עשייה אחרת. אני לא רוצה יצר הרע שיסיח את דעתי מהעבודה שאני אמור לעשות בעבודת השם. האמת של האדם היא ללמוד תורה, לקיים מצוות, אבל האמת היא לא רק להימנע מעבירות ולקיים את המצוות, אלא גם לקיים אותם בשלימות, לקיים אותם בלב מלא, בלב שכל כולו שקוע בתורה, במצוות. אם יש שמחה היא קשורה אל התורה והמצוות, אם יש תקווה היא קשורה אל התורה והמצוות, אם יש זריזות זה קשור אל התורה והמצוות, אם יש חרטה זה למה לא קיימתי מספיק את המצווה, למה לא ניצלתי בצורה המוחלטת את המשאבים שלי לעבודת השם, להיות תמים בעבודת השם, להיות מושלם, לעשות את המירב, לא רק טוב יותר מפלוני או אלמוני, אלא לעשות את הטוב ביותר שאני אמור לעשות בלב שלם. זה מה שאמר רבן יוחנן בן זכאי, איני יודע באיזה דרך מוליכים אותי, כי בעולם הבא זה עולם האמת, ובאמת בוחנים לא רק האם האדם קיים מצוות, לא קיים מצוות, אלא גם איך הוא קיים, עם כל המשאבים, עם כל המרץ, כשהאדם הוא בבחינת זקן בא בימים. ומה הכוונה זקן בא בימים? אומר הרב דסלר, ניצל את כל ימיו. לכן אומר דוד המלך, שיהיה ליבי תמים בחוקיך, למען לא אבוש, כי בעולם האמת, שם האמת סלולה, אין אחירות, הכל ברור. מבחינים בין צדיק לרשע, מבחינים בין צדיק מושלם לרשע שהוא לא מושלם. ולא פעם הם נראים דומים כל כך. הרשע לא מושלם קרוב להיות צדיק, הוא רשע, אבל באצטלה של צדיק. הוא נראה צדיק, ויש אדם שהוא צדיק לא מושלם. הוא אמנם בעולם הזה לא היה נראה כל כך טוב, אבל הוא עשה את המקסימום מבחינתו. ושם הוא יהיה צדיק מושלם. בעולם הזה ההבדלים לא נראים, אבל שם האמת היא ברורה. וכך אומר בעל הקהילות יצחק רעיון נהדר, אומרת התורה בפרשת חיי שרה בספר בראשית, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותם. הקף של המילה לבכותה היא קף זהירה, קף קטנה. ולמה? למה לא לבכות בכי גדול? הרי אשתו נפטרה. מתי אשתו נפטרה? ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. אברהם בא לספוד לשרה אחרי ניסיון העקידה. אחרי ניסיון העקידה, התברר ששרה נפטרה בגלל העקידה עצמם. אברהם אבינו, אחרי כל מה שהוא עשה, אחרי כל המאמצים, יכול לחזור הביתה ולומר, עד כאן, אני כבר לא יכול יותר. אולי יתקיים בו, מה שאומר הנביא יחזקאל, צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו. אומרת הגמרא מסכת קידושין, מהי משמעות הפסוק בנביא יחזקאל? מדובר על מי שהוא תוהה, מתחרט על הראשונות. צדקת הצדיק, הצדקות, המצוות שהוא עשה, לא תצילנו, לא יצילו אותו ביום בו הוא מתחרט על כל המצוות שלו. יכול אברהם אבינו לומר, זהו, אני מתחרט. למה עשיתי? הגעתי לביזיון, להפסד ממון, להפסד זמן, אשתי נפטרה. כשהאדם עושה מצווה, לאחר מכן מגיע יצר רע ומנסה את האדם, שמה הוא יתחרט. לכן כתוב, ויבוא אברהם לספול לשרה ולבכותה. הגיע אברהם להספיל לשרה והוא בכה, אבל בכה קו זעירה, אומר מעל הטורים, בכי מועט. למה בכי מועט? בכי מועט כיוון שהוא בחר רק על כך שנפטרה שרה אימנו, אבל הוא לא בחר על הסיבות למה היא נפטרה. הוא לא התחרט על מעשה העקידה. לא יתקיים בו מה שאומר הנביא יחזקאל, צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו. לא יתקיים בו מה שאומרת הגמרא בקידושין בדף מם, תוהה אחר הראשונות. אם כן, אברהם אבינו חוזר הביתה, והוא בוכה, בוכה בכי מועט, רק על שאשתו נפטרה, אבל לא מתחרט על מעשה העקידה, למרות שהעקידה גרמה לו, כביכול שיאבד את אשתו הצדקת. וכך אנחנו אומרים, והסר שטן מלפנינו ומאחרינו, שהקדוש ברוך הוא יסיר מאיתנו את השטן. לפני שאדם הולך לקיים מצווה, הוא אומר, זה קשה, זה לא כדאי, קשה לו, הוא מבקש מבורא עולם עזרה וסיוע. וגם אחרי שהוא קיים מצווה, הוא יכול להרגיש שמה זה לא ישתלם ולא תגמל כמו שהוא חשב והאמין, רצה וציפה. ולכן ועשר שטן מלפנינו ומאחרינו, לפני שהאדם הולך לקיים את המצווה, ואחרי שהאדם קיים את המצווה, שיעשה את המצווה בלב שלם. כך אומר דוד המלך, יהי ליבי תמים בחוקיך למען לא אבוש, כי בעולם האמת שם, כפי שאמרנו, האמת סלולה, אין אחירות, ושם רואים גם מי שלא ניצל את המירב, מי שלא מילא את הייעוד שלו. ולכן אמר רבן יוחנן בן זכאי, אני יכול להתבייש, איני יודע באיזה דרך מוליכים אותי, שמה לא מילאתי את הייעוד שלי בזיכוי הרבים. כמו שאומר הסבא מכלם, על זה בחר רבן יוחנן בן זכאי, שמה הוא לא מספיק התעסק בזיכוי הרבים. וכל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו. ומה הכוונה מזכה הרבים? מלמד תורה ויראת שמיים. אחידה כותב, המזכה את הרבים מי שרגיל בכך באופן תמידי. בחזון יחזקאל כתב המזכה מלשון מזכך, מזכך את הדעות והמחשבות של האחרים על ידי זיכוך הדעת שמרחיק אותם מהעבירה, ועוסקים במצוות, אין חטא בא על ידו. יש שכתבו המזכה את הרבים לאו דווקא מזכה אותם במצוות, אלא גם מונע מהם עבירות. סיפר נאמן ביתו של הגאון בעל המנחת יצחק, שניהם יחד נסו לאתרא קדישא דמירון, על ציונו של התנא הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי. ותפילה שביקש שם בעל המנחת יצחק הייתה, שהוא יהיה ממזכי הרבים עד ביד גואל צדק. וכך כתב בעל חובת הלבבות, ראוי לך אחי לדעת כי זכויות המאמין, אפילו יהיו מגיעות אל התכלית הרחוקה בתיקון נפשו, אפילו יהיה קרוב אל המלאכים במידות הטובות ובמנהגים המשובחים, ובהשתדלות בעבודת הבורא, עדיין כל זה לא מגיע אל זכויות מי שהוא מזכה הרבים, מי שמורה בני האדם אל הדרך הטובה ומיישר הרשעים אל עבודת הבורא, שזכויותיו נכפלות, כי כל פעם שעושה מצווה, האדם שמזכה הרבים זיכה אותו, המצווה הזו נזקפת גם למזכה. ואם מצינו לגבי מסית ומדיח, החמירה התורה בעונש יותר מכל העבירות והוא נהרג, אפילו אם לא מטרים בו ולא מחפשים לו שום זכות, זו הכוונה שנהרג שלא בהתראה ולא מהפכים בזכותו, לא חסים עליו, לא חומלים עליו, כיוון שביקש להדיח את האדם מעל הקדוש ברוך הוא. רק ביקש, לא הצליח, כבר העונש החמור יגיע. והרי מרובה מידה טובה, ממידת פורענות, מי שמבקש לחזק את רעהו, לקרב אותו לעבודת השם, זוכה לכל כך הרבה ברכות, אפילו אם לא הצליח, על אחת כמה וכמה כשיצליח. ולכן אומר בעל הטורים, בואו ונראה, בספר דברים, בסוף פרשת דברים, משה רבינו מחזק את עם ישראל, מעודד אותה, אומר להם, לא להיות ירא מכל האויבים, כיוון שהשם אלוקיכם הוא הנלחם לכם. בזה מסתיימת פרשת דברים. מיד לאחר מכן פרשת ואתחנן, משה רבינו מתחנן להיכנס לארץ ישראל. למה? אומר בעל הטורים, היות שאני משה רבינו חיזקתי את עם ישראל, אני עודדתי אותם, אולי ירחם השם עליי. משה רבינו בכל ביתי נאמן, חיפש איזה זכות כדי שהוא יוכל להיכנס לארץ. מה הוא מצא? אחרי שהוא עודד וחיזק את עם ישראל, אז חשב יהיה ראוי להיכנס לארץ ישראל. אם יש משהו לבטל את הגזר דין שלא ייכנס לארץ, זה זכות הרבים. ועל אף שזה לא הצליח, בגלל אולי סיבות אחרות, אבל מבינים את השיקול של משה רבינו שהוא חיפש דווקא את הזכות הזו. ואומר הפרי מגדים, בפתיחה כוללת חלק ד', למרות שאומרת הגמרא בקידושין שאין שכר מצוות בעולם הזה, אבל על זיכוי הרבים מקבלים שכר בעולם הזה. אדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא. המשנה ברורה בסימן ריש נון וב, סעיף קטן ב' בשער הציון, סעיף קטן וב. כדאי לזכור את זה, אומר המשנה ברורה. סגולה מיוחדת יש בזיכוי הרבים לזכות על ידי זיכוי הרבים בילדים שהם תלמידי חכמים, עם יראת שמיים. אלקנה, אביו של שמואל הנביא, היה מזרז את כלל ישראל לעלות לרגל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה זירזת את ישראל לעלות לרגל, לכן יצא ממך בן שיאיר את עיני ישראל, ויצא ממנו שמואל הנביא. כך מביא המשנה ברורה. ומצינו שכתוב בספר דברים פרשת וזאת הברכה. וזאת ליהודה, ויאמר שמה השם כל יהודה, ואל עמות הביאנו, ידיו רב לו, ועזר מצריו תהיה. מה הכוונה וזאת ליהודה? אומר רשי, שמח משה רבינו ברכת יהודה לברכת ראובן. למה? שניהם הייתה למעלה דומה. שניהם הודו על קלקול חטא שהיה בידם. יהודה שאמר במעשה תמר, ויקר יהודה ויומר, צדקה ממני. ראובן הודה במעשה בלהה, כך אומר המדרש, מדרש תנחומה, בפרשת וישב. שניהם הודו, וזה מה שכתוב בספר איוב, אשר חכמים יגידו ולא כי חדו מאבותם, להם לבדם ניתנה ארץ ולא עבר זר בתוכם. כלומר, זה נאמר כלפי יהודה וראובן. שניהם הודו באבון ולא הסתירו מאבותם, ובזכר זה ניתנה להם הארץ. כשבא משה לברכם, שמח ברכתם זה לזה ולא בירך מישהו אחר, בין ראובן ליהודה. לכן שמח ברכת יהודה לראובן. בפרק למד ג' פסוק ו' כתוב יחי ראובן, בפרק למד ג' פסוק ז' כתוב וזאת ליהודה. זה פירוש אחד. פירוש נוסף, מה ראה משה להסמיך ברכת יהודה אחרי ברכת ראובן, וזאת ליהודה אחרי ראובן? כי כל משך 40 שנה שהיו ישראל במדבר, היו העצמות של יהודה מפורקים, מתגלגלים בארון כשהיו נושאים אותו, בגלל נידוי שקיבל עליו כשהתחייב ליעקב להיות ערב ולהחזיר את בנימין בשלום ממצרים. כלומר, הנידוי שקיבל על עצמו אכן התממש. כך קיבל על עצמו יהודה, התחייב ליעקב אביו להיות ערב, להחזיר את בנימין בשלום. כך נאמר, כי עבדך ערב את הנער מאים אבי למור, אם לא אביינו אליך, וחטאתי לאבי כל הימים. אם לא אבי את בנימין אל אבי, אני יהודה, אז אהיה מנודה משתי העולמות. כך אומר רשי שם בספר בראשית. ועל הדבר הזה ביקש ואמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, מי גרם לראובן שיודע במעשה בלהה שהוא עשה מעשה לא טוב? יהודה. יהודה הודה במעשה תמר וממנו למד ראובן. אם כן, וזאת ליהודה? זוהי שאלה. האם כך ראוי שיהיה ליהודה שהעצמות שלו יהיו מפורקות בביזיון? שמע השם וחזרו העצמות למקומן. כך אומרים רבותינו בגמרא מסכת סוטה. ולהורה הדבר דורש הסבר. אומר בעל הלב אברהם, הרי המצווה נמדדת לפי העמל, לפי היגיעה, לפי ההשתדלות. דבר שבא ממילא בלי יגיעה, הערך נפחת. כאן רואים ההפך. יהודה עשה מעשה גדול ונשגב, התגבר על טבעו והודה על חלקו כשאמר צדקה ממני, ובכל זאת הזכות הזו לא הועילה לו להציל אותו מעונש הנידוי, והעצמות התגלגלו בארון במשך 40 שנה. עד שדווקא זכות צדדית, תוצאה לא מכוונת, שיצא כבדרך אגב, ממה שהוא הודה במעשה תמר, זה עודד את ראובן להודות בפרסיה שגם הוא טעה, וזה מה שהציל אותו מעונש, עד שמשה רבינו אומר, זאת ליהודה? האם ראוי שכך יהיה ליהודה? הרי הוא גרם לראובן שיודע, יהודה עצמו היה ראוי לסבול מהנידוי שהוא אמר על עצמו, כשאמר את זה לאביו ליעקב, ורק הזכות שגרם בעקיפין לראובן היא זו שהופכת את העונש ללא ראוי. מה למדנו כאן? אומר בעל השו"ת, לב אברהם, רעיון נהדר, בדרך כלל המצוות נמדדות לפי הערך, העמל, היגיעה, ההשקעה, אבל יש מצווה שהיא לא נמדדת לפי העמל וההשקעה, אלא המניה שלה היא תמיד בעלייה, גם אם לא נעשית בהשקעם. ומהי אותה מצווה? כמה גדולה היא המעלה של המזכה את חברו. אפילו בלי כוונה, עד שהזכות הזו היא זו שעומדת לו להינצל מעונשים שנגזרו על האדם. התורה אומרת בספר דברים, וללוי אמר תומך ואורך לאיש חסידך, אשר ניסיתו במסע תריבהו על מי מריבה. מה הכוונה? אומר רשי, וללוי אמר, אין הכוונה שמשה רבינו דיבר אל שבט לוי, משה רבינו מדבר אל הקדוש ברוך הוא. וללוי אמר, הכוונה היא שעל לוי אמר, כלומר בעבור לוי, ביקש משה רבינו, תומך ואורך, כלפי השכינה משה רבינו מדבר ומבקש מבורא עולם, את תומך ואורך, התומים והאורים תן לחסידיך. ומי הם החסידים? שבט לוי. משה רבינו דן במעלות שלהם, אשר ניסיתו במסע. כאשר חנו ישראל ברפידים והיו צמאים למים, שבט לוי עמד בניסיון שלא התלונן, כמו כל שאר עם שאמרו למה העלית אותנו ממצרים. האומר לאביו ולאמו לא ראיתי ואת אחיו לא הכיר, הכוונה היא כשחטו ישראל בעגל, אמרתי אני משה רבינו מי להשם אליי, הירא את השם יבוא אליי, נאספו אליי כל שבט לוי וציוויתי אותם לנקום את נקמת הקדוש ברוך הוא, להרוג את החוטים בעגל, ולא יחמלו גם על הקרובים הישראלים שלהם. ורשי מפרט ומסביר איך ייתכן שיהיו ישראלים שהם קרובים למשפחת לוי, וכמו שציוויתי אותם כך עשו, הם שמרו אמרתך, הם לא חטאו בעגל, ובריתך אינצורו, זוהי ברית מילה ששבט לוי שמרו וקיימו. אותם תינוקות שנולדו במדבר, היה חשש סכנה למול אותם, שבני ישראל לא מלו את בניהם במדבר, כך אומרת הגמרא יבמות עין א', אבל הם, בני שבט לוי, היו מלים את בניהם במדבר, ובטחו בקדוש ברוך הוא שלא ינזקו מהמצווה. אומר החתם סופר, איך הותר לשבט לוי למול את בניהם? הרי יש בכך סכנה, אומרת הגמרא יבמות שבני ישראל לא מלו את בניהם במדבר מכיוון שיש סכנת נפשות, כיוון שאין רוח צפונית במדבר שהיא מרפאת את המילה. אומר החתם סופר, לבני ישראל לא נשבה רוח צפונית, וללוויים כן נשבה רוח צפונית במדבר, ולכן יכלו למול את בניהם. אבל לכאורה כל הפסוקים מתארים את המסירות נפש של הלוויים שקיימו במסירות את מצוות השם ועמדו בניסיונות. הם לא עבדו לעגל, הם לא התלוננו כשכולם התלוננו שהם צמאים, הם עמדו בניסיונות, הם לא חטאו במרגלים ולא חטאו בעגל, לא חטאו בתלונות של עם ישראל, זה השבח. פתאום מביאים שבח נוסף, ברית מילה. אבל איזה מסירות נפש יש כאן? הרי היה להם נס שהרוח הצפונית נכנסה אל תוך ענני הכבוד ולכן יכלו למול. לישראל לא נשבה רוח צפונית ולכן לישראל אסור למול, אבל להם מותר כיוון שכן נשבה להם רוח צפונית. אם כן, מהי המסירות נפש של הלוויים בעניין הזה? כל הפסוקים מתארים את המסירות נפש של שבט לוי כאן אין מסירות נפש, יש כאן משהו רגיל וטבעי עד רבה. נכון שעם ישראל לא יכולים למול, אבל ודאי שצריכים שבט לוי למול את בניהם בגלל שרוח צפונית מנשבת. בספר עבודת המסע אומר רעיון נהדר. אומרים רבותינו בגמרא מסכת ברכות בדף כף, למה זכו דורות ראשונים לניסים ודורות מאוחרים, אפילו שהיו גדולים יותר בתורה לא זכו לניסים. כי דורות ראשונים מסרו נפשם על קיום המצוות ולכן זכו לניסים, ודורות אחרונים פחות מסרו נפשם ולכן לא זכו לניסים. למדנו שזוהי עמידה בהנהגת הקדוש ברוך הוא. מי שמוסר נפשו על המצוות זוכה לניסים שלא כדרך הטבע. כעת אפשר להבין, שבט לוי יכל לקיים את מצוות מילה בבניהם, כי נעשה להם נס ונשבה להם רוח צפונית. מהי המעלה של שבט לוי? זה נס שנעשה לשבט לוי ולא לשאר ישראל. אבל עצם העובדה שהם זכו לנס ולא שאר בני ישראל, זה מכיוון שעוד לפני כן הם אסרו נפשם על מצוות השם. הם לא חטאו בעגל, הם קיימו את המצוות של משה רבינו אומר לאביו ולאמו לא ראיתיו, והתנקמו נקמת השם אחר חטא העגל בעם ישראל. ועוד כשעם ישראל היו במצרים, הם לא היו עסוקים בעבודת פרך, אלא עסוקים בללמוד וללמד תורה. היות שהם אסרו נפשם למען עם ישראל, למען תורת השם, לא רק עשו למען השם, אלא מסרו נפשם, על כך שילם להם הקדוש ברוך הוא בנס, שאפשר להם לקיים מצוות מילה. אם כן יוצא, שגם הפסוק של ובריתך אינצורו, הברית ברית מילה הם שמרו, הוא שבח לשבט לוי. זוהי תוצאה. זה לא רק עדות כמה קל היה לשבט לוי למול את בניהם, כי נשבה להם רוח צפונית מה שיש להם ואין לכל ישראל, אלא זה ביטוי המעלה של שבט לוי. היות שהם מסרו את נפשם בשאר הדברים שעם ישראל לא מסרו נפשם, לכן מידה כנגד מידה הקדוש ברוך הוא עשה להם נס. הם עשו נס אנושי ועשו למעלה ממה ששאר העם עושה. עשה הקדוש ברוך הוא איתם נס אלוקי, ורוח צפונית מנשבת למענם, ולכן יכלו למול את בניהם. האדם שהוא עוסק למען הרבים, מזכה הרבים, בעיקר כשעוסק אך במסירות נפש, הקדוש ברוך הוא מזכה אותו בנס, כך שיוכל לקיים עוד מצוות ועוד מצוות, בבחינת שכר מצווה, מצווה. וככל שאדם מתאמץ ומשקיע למען המצווה, הקדוש ברוך הוא מזכה אותו בעוד ועוד אפשרויות להרחיב את מעגלי המצווה. כמו שאנחנו אומרים, אבינו מלכנו, תחתום אותנו בספר זכויות. מה הכוונה? שיהיה לנו אפשרות לעשות עוד ועוד זכויות. עשיית הזכויות תלויה בבחירה שלנו, אבל יצירת תנאים שהזכויות יבואו לפתחנו, על זה אנחנו מתפללים לבורא עולם. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.